תמקדי אותי איזה עמוד אני. כל זמן שאין החפץ העז והטהור של האידיאלים האלוקים והוצאתם אל הפועל במהלך היסטורי חי, קיים ומתמיד, מתגלה באומה, השכינה היא בגלות. וכוח החיים המתגלה פני הכיכר של עבודת השם הוא כוח חלש ורפא הנערך ככוח החיים של רכב עצמות גיבור ענקי מול כוח החיים שלו החי והפועל. בעברית, כל זמן שאין החפץ, זה משפט ארוך, הוא בנוי מהרבה משפטי משנה. כל זמן שאין החפץ, החפץ זה רצון, העוצמה הזאת של השאיפה הזאת, של התשוקה, של החתירה למגע. העוצמתי, זה עוצמתי, וטהור זה מדויק, של האידיאלים האלוקים. שקיקה, שאיפה כזאת, להרים את העולם, לחיות בגדול, לשנות אותו, להוביל אותו קדימה, למקומות אחרים לגמרי. אז אם החפץ הזה, עצם הרצון, וגם הוצאתם אל הפועל, לבטל, לתת איזה ביטוי, להתקדם מזה, איך להוציא את זה אל הפועל? במהלך היסטורי חי, קיים ותמיד. לא פעם מדי פעם בא לך ומתחשק לך והוא עשה את זה. עם שלם שבזה הוא עסוק, זה לא קורה בגלות, אם יודעות. בתנ"ך זה בטח קורה. עם שלם, במשך דור לדור, קבוע, עם שעסוק באיך להעיף את העולם הזה למקומות הרבה יותר טובים. אני חושב שיש הרבה מדינות שמנסות לעוף מבחינה טכנולוגית. אז זה מה שעם ישראל עושה, משכלל, זה מה שעם ישראל, הנבואה, זה לא סתם דברים. אז כמובן שהכוח הזה וההוצאה לפועל לא מתגלת באומה, עם ישראל לא כזה, אז איך, מה הביטוי המדרשי, איך חז"ל, באיזה מילים חז"ל מקוראים לזה? שכינה בגלות. שמעתם פעם זה שכינה בגלות? זה הכוונה שכינה בגלות. כל זמן שזה לא קורה, השכינה היא בגלות. ואז מה קורה שכינה בגלות? זה משפט קצת מסובך, אבל בואו נבין אותו. כוח החיים מתגלה על פני הכיכר של עבודת השם, כוח חלש ורפה. כיכר זה סתם עברית ישנה, יש דברים שפשוט בגלל שפה צריך להבין. כיכר זה מרחב, מרחב חיים למשל. כוח החיים מתגלה על פני הכיכר של עבודת השם, כשאת אומרת עבודת השם, כשאת אומרת ספורט, אז איזו עוצמה מתגלית בעולם הזה שעכשיו? אומנות, הייטק, בסדר? מודיעין. פוליטיקה, זה מרחבי חיים. יש שם אנשים עם אנרגיות, יש שם אנשים משוגעים, יש אנשים שמוכנים לעשות הכל, יש שם מוכנות, אנשים שחולמים חלומות. אז המרחב הזה של עבודת השם, מה מתגלה כשאומרים להיות דוסית, להיות צדיקה, איזה עוצמות מתגלות שם? כוח החיים מתגלה פני כוח של עבודת השם. מה קורה כשהשכינה בגלות, כשעם ישראל אין מדינה שלמה שזזה לשם? אז הכוח הזה הוא כוח חלש ורפה, הנערך ככוח חיים של רכב עצמות גיבור ענקי וכוח חיים שלו החי ופועל. את העברית, אני רק רוצה להסביר את העברית. יש גיבור ענקי, בסדר? כוח הזה מישהו עוצמתי, מדהים, אמיץ, ואחרי זה קרה לו מה שקרה, בסוף זה קורה לכולם, בסדר? עד 120. ומה נשאר ממנו? רכב עצמות. זה בר מינן, הוא מת ונקבר. ועושים השוואה בין רכב העצמות הזה לבין מה קרה כשהוא היה בחיים. רואה איזה חירבה כזאת, יש איזה חירבה, ובא ארכיאולוג ואומר שפעם החירבה הזאת הייתה וואו, זה ארמון מטורף ומדהים היה שם. אז עושים השוואה בין היהדות בגלות לבין מה שהייתה בארץ ישראל, זה בערך כמו לעשות השוואה בין כוח החיים שיש ברכב עצמות. איזה כוח החיים יש ברכב עצמות? יש די.אן.איי כנראה, אפשר לחשוף את הדי.אן.איי ולנסות להבין, לשחזר. רק כמעט אין כלום, רכב עצמות זה לא אבנים, זה לא חצץ. יש שם איזה מציאות של חיים, אבל מאוד מאוד נסתרת. תעשי השוואה איזה חיים מתגלים ברכב עצמות, לעומת איזה חיים התגלו באיש הזה כשהוא היה חי ופועל, הגיבור הענקי. בואו נראה את המשפט בעברית. הנערך, כוונה היחס, מתייחסים אליו כמה? ככוח חיים של רכב עצמות, של מי? של גיבור ענקי, מול, ביחס, לנגד, כוח החיים שלו כשהוא היה חייל ופועל. מה נשאר מהתורה? היקרה, האהובה, המדהימה שלנו, הכוזרי, הרבי יהודה הלוי אומר למלך כוזר, שאנחנו עכשיו עצמות מפוזרות, מכירות את זה? שניסיון להבין את עם ישראל לפי המצב שלו בגלות הוא... העצמות כמו חזונות. אז הוא אומר לו, אבל האומות אומר, לא. העצמות המפוזרות האלה הם הרבה יותר חיים מהאומות החיות. כי האומות החיות זה כמו פסל משייש, כמו משה רבינו של מיכלאנג'לו, שזה נראה מטורף, זה נראה מדהים, זה נראה כל הורידים וכל האורקים וכל הטלטלים, אבל זה מת! זה אף לא חי, זה בכאילו. ורקב עצמות של מישהו חי הוא הרבה יותר חי מפסל מת שנראה מאוד מאוד טוב. אז מה שחי בהיסטוריה, כשאנחנו מתים, כל העולם מת כשאנחנו מתים. הוא לא יודע שהוא מת, כי עושה כל מיני דברים אקשן ומעניין, אבל זה כלום. זה כלום, זה עולם שנמצא בחידלון כזה. אז אנחנו לא עושים השוואה מול אומות אחרות, אבל מול מה שאנחנו היינו בזמן התנ"ך, מה שהיינו בזמן התנאים, מה שנהיה. אפשר לי לומר לכם, אנחנו לא, אני לא, זה כל אחד תחליט מהחלומות שלנו. החלומות שלנו זה לא שכולם יהיו כמונו, חס וחלילה. זה אחד הדברים שכל כך יוצר רתיעה מולנו. כי יש בנו, מה זה בנו? במגזר נקרא לזה, יש המון דברים מדהימים ויפים וטובים ורציניים ואיכותיים, והמגזר הזה מלא, המגזר מלא ערכים סורת נפש. אבל לא, 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 אנחנו לא היה זה. אנחנו ביחד נגיע למקומות הרבה 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 יותר גדולים. אנחנו יש לנו אולי את הזכות לדעת את היעד, להיות בכיוון אליו, להתחבר. יש לנו הרבה זכויות, אבל השאיפה שלנו במדינת ישראל, עם ישראל, זה לקחת אותם מקומות. ומי שחושב שהיעד הוא מתיימר, אנחנו מתיימרים להיות היעד, אז הוא באמת משהו בנשמה שלו, יכעס, משהו בנשמה שלו, ירצה הרבה יותר. הפסוק אומר, מלכה ושעריה בגויים אין תורה. זה פסוק מפחיד להגיד שאין תורה. מלכה ושעריה יש גלות, אין תורה. מה זה אין תורה? הגמרא אומרת, כיוון שגלו ישראל במקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. ואתם יודעות שזה לא נכון. מה, זה בטח נכון, אבל אפשר זה לא נכון. כי בגלות הייתה תורה בלי סוף. בכל מקום, בכל גלות, היו בתי מדרש וישיבות ולמדנות והקפדה על כל הפרטים. ולזה קוראים ביטול תורה. למה זה ביטול? זה לא ביטול תורה בכמות, זה ביטול תורה באיכות. מישהו שלומדים? להפך, כמה שיש פחות תורה, אז ככה יש צורך יותר ויותר ויותר להילחם על מה שנשאר, על המעט שנשאר. אבל תורה זה לא רק ספר, תורה זה בעיקר האנרגיות שבתוך הספר, זה דעת אלוקים. וזה בגלות, כמעט לא קיים. כמעט לא, יש המון, הם צדיקים ויש להם המון 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 שכר, אנחנו לא שואלים את זה. שואלים איזה כוחות, ובשפה של הספר הזה, איזה אידיאלים אלוקים מתגלים שם. אז כוח החיים מתגלה כיכר של עבודת השם בגלות, חלש ורפה, לעומת מה שהיה קודם, זה כלום. זה כלום, כמו רק המצמות, מול כוח החיים שלו, חי ופועל. וכשזאת האנרגיה, כשזאת העוצמה, אז אין, יש פה ביקורת נוראית של הרב. אתם יודעות שהחרדים מאוד מאוד תקפו את הרב, מאוד. נלחמו בו והכפישו אותו, עשו את המוות על שטויות כאלה. הם אמרו שהרב זצ"ל בעד משחקי כדורגל בשבת, כל מיני שטויות כאלה. ממש שטויות, תפיסות פרימיטיביות. האם היו מבינים מה באמת הרב כותב? אז הוא היה הרבה יותר כועסים עליו. הרב זצ"ל לא תוקף את החרדים. אבל הרב יצא מתייחס לעבודת השם בגלות. בגלות זה מה שהיה צריך להיות. כמו איך שהתנהג בגיל 3. זוכר איך התנהג בגיל 3? איך התנהג בגיל חודשיים? בגיל חודשיים התנהג כמו תינוקת. כי הייתי תינוקת. בסדר גמור. אם בגיל 20 התנהג כמו תינוקת, זה גרוע מאוד. זה גרוע מאוד. אז בגלות התנהגו כמו בגלות. כי זה מה שהיינו צריכים. זה מה שהשם ביקש מאיתנו. אנחנו מנסים להעתיק את דפוסי, אנחנו לא מוותרים על כלום מהגלות. לא על אף ספר, לא על אף הלכה, לא אף נוח. אבל הנשמה, שם, בגלות, היה קשה מאוד להרגיש את זה. אז עשו את זה באמונה, במסירות, כל הכבוד להם. אז אם זה הכוח שמניע, אז הכוח שהופכים אותו לאנחנו מושלמים, מה שאמרתי קודם. ציבורים, מגזרים שהם באמת תותחים, אבל הם הופכים את עצמם לאידאה, אז גורם התנגדות מאוד מאוד עזה, אם אנשים מבינים או לא מבינים, אנשים שלא מבינים, לא רוצים. יש לי הרבה מה ללמוד ממך, אבל אתה לא הטופ, אתה לא הפסגה, יש לי ביחד, כולנו נתקדם כמו תחיל לגמרי. אז הרב כותב שאין הכוח הזה, אם זה האנרגיה הזאת של עבודת השם, מה הוא לא יכול לחולל, לא יכול להניע, לא יכול ליצור, לא יראת כבוד ניסה ומרומה בהכרה עצמית פנימית, ולא אהבה חיה עזה ומלבבת, מתגברת כפר עצמאים רבים, חשפי יש הלב את יא. את האנרגיה שזה נותן לך, זה לא מעיף אותך ל... בעיקרון, מי שיותר דוסית, זה מה שבעיקרון. מי שיותר מכובד לתורה, היא צריכה להיות מה? שכל מי שיראה אותה יעוף. כל מי שיראה אותה יגיד, וואו! איזה עוצמות, איזה יכולות, איזה עבודת השם, איזה מידות. לא יכול להיות שמישהי מקפידה יותר על, על תולעים או אני לא יודע מה והיא סתם אחת. זה לא יכול להיות. זה שכינה בגלות, כי התורה היא חיים. אם אנחנו מתקרבים יותר להשם, אנחנו נהיים אנשים יותר גדולים. זה גאולה. זה... לשם התורה מבקשת. בטח שהיא רוצה שיהיה יותר. בגלל זה המילה דוסי היא מילה מעצבנת כזאת, נכון? כמו הראשי תלות החרדלים. זה בכוונה כזה. מוריד את הכל. אז לא כך צריך להיחס באמת, לא למגזרים ולא לשמות, אבל למילים, למילים. יש יראת כבוד, יראת כבוד זה לא פחד, יראה זה לא פחד, יראה זה כוח שמעיף אותך למקומות אחרים לגמרי. יראת כבוד זה דבר נישא ומרומה בהכרה הציטוי, זה יוצר לך קשרים עמוקים, עמוקים לאינסוף, לעוצמות של האינסוף. והכוח הזה לא יכול לחולל אהבה חיה, עזה ומלבבת, איזה מין טירוף כזה על אלוקים, מין רומנטיקה, אש אנרגטית כזאת אינסופית. ואז מה קורה? אני מזדרז כי אין לנו הרבה שיעורים, נכון? כמה יש לנו? שלושה. הציור של הכבוד האלוקי, ציור זה התפיסה. מה זה תפיסה? מה זה כבוד? כשלא לומדים אמונה, כשלא חיים את זה ככה. אז מה קורה במילים כבוד אלוקי? נכון, צריך לתת אלוקים כבוד? איפה כתוב שצריך לתת אלוקים כבוד? איפה? עלינו לשבח לאדון הכל. הכוונה שאנחנו רוצים לשבח אותו. להודות, להעלה, לשבח. לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה, להיכנס. הכל דברי שירות תשבחו דמינו. ואנחנו להשתחוות, להשתחווה לאדום רגליו. זה לא להשתחוות אליו, זה לא להשתחוות לאדום לרגליים שלו. לאדום, לשרפרף של הכסף שלו. נכון? כתוב 100 ברכות ביום. אתם עושות פעם איתם מסעודת המנים? מברכים, 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 מברכים. אנחנו, יש המון להעלה, להגיד תהילים, המון דברים כאלה שבהם אנחנו מכבדים את אלוקים, נכון? הציור של הכבוד אלוקים, אם לא משקיעים בו, אז מה קורה לציור הזה? ציור הכוונה? מה קורה לך בתת מודע? בלי שאת חושבת על זה. זאת שאלוקים רוצה שתגיד תהילים, אלוקים רוצה שתשבחי אותו, אלוקים תגיד פסוקת נמרה. מה קורה לך בנפש, הרב כותב פה. הציור של הכבוד האלוקי נעשה נפגם ולקוי, לא לבד ביחסי המון. יש פה משפט ארוך, 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 ארוך. עד השורה האחרונה של העמוד הזה. שרק שם יש נקודה. אז, וגם זה חצי משפט. חצי משפט בעצם כבר... יש כאן שורים שהרב שם נקודות כבר כשלא היה לו כוח, אז האש שלו נפלה על הדף. יכול להיות, זה הגיוני פה. זה מחשבות ארוכות ארוכות כאלה שאי אפשר לגמור אותם, כי כל מה זה קטן מדי. אז בואו נראה, נפרק את זה לרבה משפטי משנה. המשפט הראשון זה איך ההמון, אנשים פשוטים, איך הם מבינים מה זה כבוד אלוקים. תראו, זה לא משנה מה את אומרת, זה לא משנה מה את חושבת, זה משנה מה קורה לך במעמקי הנפש. כשאנחנו חושבת שאלוקים רוצה שיכבדו אותו, אז מה את חושבת עליו? בלי להתעסק בזה, באופן תוצר לוואי, מה את חושבת עליו? אם היה מישהו כזה, אני לא יכול שביבי היה רוצה שנברך אותו 100 פעמים ביום. יש מצב? אם היה איזה נשיא שהיה אומר עליכם לשבח לי, להשתחוות לאדום רגליי, מה הייתם חושבות עליו? שאומרו לבד מה הייתם חושבות עליו. שינסה ביבי, ינסה. אני לא יכול שביבי היה גוזר גזירה שבכל יום תהיה שנייה שלמה שלא מקללים אותו. אין מצב שזה היה עובד. אבל אלוקים רוצה, למה תברכי אותו? מה קרה? אם תברכי אותו 100 סעודת ברכות, תגידי מלא ברכות, אז מה הוא יעשה לך? דברים טובים, נכון? אתה עושים סעודת המן, הם רוצים שזה, רוצים שזה. אומרים פשר, אם תדברי, אם יש לך חברה במדרשה שיכולה לעשות, יכולה מאוד לעזור לך, בתנאי שמה? שתשאירי לשירים, תספרי כמה היא חמודה וכמה היא טובה, מה את חושבי עליה? שהיא פסיכית, נו, סליחה, אמרתי מילה כזאת, כי אין לי מילה יותר קשה. מסרותה לך במוח, שהיא גאוותנית ורודפת כבוד. לא, לא, אנחנו לא חושבים ככה אלוקים, אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. אם אנחנו לא מתעסקים בזה, בואו ננסה לקרוא. הציור של הכבוד האלוקי נעשה נפגם ולקוי, תופסים אותו בצורה מעוותת. לא לבד ביחסי המון, לא רק ההמון, כי אם, אתם רואות בשורה האחרונה של העמוד, אין לכם את העמודים, שיש לכם את העמודים החדשים. בעמודים האלה, מה, כתוב לכם בשורה האחרונה, כי אם? אז לא רק ההמון, כי אם, עכשיו יש כל השורה הזאת על ההמון. מה קורה להמון? ההמון זה אנשים רגילים, אנשים רגילים זה לא ברערה, זה אנשים טובים. שמה קורה להמון? שלא ירדם אותו ירוחו יותר גם אחרי היוודעו שבכלל ראוי לייחס לאלוקים כל שלמות וכל טוב. זאת אומרת, אדם נורמלי חושב שאלוקים צריך לייחס אליו כל שם וכל טוב. כל דבר טוב כנראה יש לאלוקים. במקום זה, כשהוא צריך לכבד אותו, אז כי אם לייחס אליו, כי אם לייחס לכל הפחות אליו, למד כף אי פי זה לכל הפחות. במקום חובת כבוד ידיעה את המרוממת כל רעיון ורגש, מה מייחסים אליו? עכשיו, לא חשוב עכשיו כל מילה רעיון. מה מייחסים אליו? אני לא לומדים. מה מייחסים? מייחסים הכוונה, מה מקשרים? מה אומרים שאלוקים רוצה? אהבת כבוד נפרזה עד אין חקר. תברכי אותו, תשבחי אותו, תגדלי אותו, מה קרה? מה הוא צריך? שתתפעלי אליו, שתברכי אותו 100 ברכות ביום. פחות מזה הוא ייכנס בך. לא יעזור לך. אז אם את לא חושבת, אז מה אם את לא חושבת? יש מחשבות שגם לי לחשוב. הן מתרחשות בחדרי הלבב. בעין פנות, בלי לשים לב, בלי לשים לב, שבזה הוא מייחס לשלמות העליונה, מי זה השלמות העליונה? זה אלוקים. את הפחותה שבמידות. להגיד שאלוקים רוצה שיברכו אותו, אז את לא שמה לב, אבל אלוקים שלך הוא נורא רוצה כבוד. אם לא תחשבי על זה. שהפחותה שבמידות אינה ראויה גם לשלם שבבני אדם. אדם הוא לא כזה, אז אלוקים הוא כזה. אז אם לא לומדים את זה ולא מבארים את זה, לא מתעסקים עם זה, אז זה מה שקורה. לא, חסך, הוא לא רדף כבוד, אבל תכלס, תכבד אותו ולהלל אותו ולהשאיר לו. אז יש אמונה תמימה כזאת, אמונה תמימה אומרת, אלוקים הוא בסדר. אין לי מושג למה, אבל הוא רוצה שנגיד, לא, הוא לא גבת. אבל יש איזה יתוש בפנים שעלול לנקר, יש יתוש בפנים שעלול... ואז לא בא לך לשבח, אם בתת מודע שלך את חושבת שהוא רודף כבוד, אז לא בא לך כל כך לשבח אותו. את לא רוצה את זה בשמחה. בואו נדלג על כל המשפט ההמשכי בינתיים, אולי נחזור על זה. את אנשים רגילים שלא הסבירו להם בצורה עמוקה מה זה כבוד לאלוקים, אז הם יכולים לקחת את זה למקום גרוע מאוד. זה לא במודע. יש דברים שהם לא בשכל שלך, הם בנפש שלך. והם מחליטים עלייך. אם את לא יודעת שאת מפחדת ממשהו, אז את ממשיכה לפחד משהו בלי שאת יודעת. אם את לא יודעת שאת כועסת, את ממשיכה לכעוס בלי שאת יודעת. מי כועס? מי צועק? זה לא עוזר שלי מי צועק, הוא כועס, זה לא יודע. אנחנו הרבה פעמים מונעים מכל מיני דברים בלי... אז מה אם אני לא יודע את זה? אם את עייפה ואת לא יודעת שאת עייפה, אז מה, את לא עייפה? אם את רעבה ואת לא יודעת שאת רעבה, אז את לא רעבה. את לא יודעת שאת רעבה, אז את כועסת, עצבנית, את לא מרוכזת, לא משנה. זה בא, כמו שסותמים את הצינור, אז מחפש דגים לברוח מקומות אחרים. כשמשהו עובר אלינו, אז זה תוקע אותנו, זה קשה לנו. את יכולה לחשוב, לא רק להגיד, גם לחשוב מחשבות הכי יפות בעולם, בפנים אין לך כוח לזה. אין לך כוח. עוד דיברנו על זה כמה פעמים. אם את נורא רוצה לעשות משהו ואת לא עושה אותו, סימן שמה? סימן שמה? שחלקים מתוכך לא רוצים אותו, כן. חלקים מתוכך לא רוצים אותו. אני נורא רוצה להפסיק לעשן. יש לכם פינת אישון במדרשה? פינה לא למעשנות. אז אני נורא רוצה להפסיק לעשן. אני כל בוקר מפסיקה לעשן. טוב, זו דוגמה פחות רלוונטית, ברוך השם. אבל אם הוא רוצה, הוא יש בו מה שרוצה, יש בו שלא רוצה. שלא רוצה. אז מה קורה? אז יכול להיות שהוא חזק והוא ילחם בכוח וידכא את החלקים, הוא יקרא לזה יצר, אז הוא לא יצר הרב בכלל. אם זה יצר טוב. ומי יודע מה יקרה עם... יש דברים לא טובים שהורסים אותם ואחרי זה הרסנו איתם הרבה דברים טובים. אז אדם שלא התעסק בזה, בפנים הוא חושב, הוא לא חושב, אני חושב שאני לא חושב. יש לו איזו תפיסה שיהיה אלוקים. איך אלוקים שלך נראה? אחד שאלוקים שלך נראה, כי אחד כזה שחייבים להתנהג אליו יפה. נרבה לך, לא דברי אליו יפה, תחטפי. לא תגידי, איך קוראים לזה? מה שאומרים בסוף סוגי, נשמת? נשמת כל חי? הולכים לכותל, 40 יום נשמת? מה מרוחל אם תלכי לקבר רחל, אם תתני צדקה לקבר רחל? לא לקבר רחל, לקבר רחל אין לו מה עושים לצדקה, אם ההוא שעושה בשביל צדקה. אתם לא קבלו דפים כל פעם לפני קבר רחל, לפני רשב"י. כמה אנשים הרוויחו בפיס, כמה אנשים ניסו ניתוח, כמה אנשים... יש שם הוכחות מדעיות. יוד נתה צדקה, והאוטובוס הגיע אליה בזמן. יש הוכחה יותר גדולה מזה שרשב"י הציל אותה. ממוות, אז ממש אידיאלי, נכון? רשב"י כזה חמוד. תתני כסף, תשפר אותך, לא תתני. אז יש לנו שעות לא נחמדות על רשבי. אנחנו דורים שעל אלוקים לא על רשבי. אז אנשים רגילים שלא יחשבו על זה, ואתה תמודד לו, אני אפילו יהיה משהו כזה מפחיד. לא רוצה להסתבר איתו, הוא מפחיד. הרב כותב לא רק אצלם, כי אם, אנחנו מדלגים לשורה האחרונה בעמוד הזה, יש לכם את הצילום של העמוד הבא. כי אם אצל, גם אצל בני הדת, גם אנשים רציניים שאומרים להם, לא, אלוקים הוא לא צריך את הכבוד של השטויות. בני הדת מנסים לתת הסבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני. גם אצל בני הדת שמתמימים את ציורה, מתמימים, מילה שהרב המציא. נישון שלמות, כן? מנסים לעשות את הציור שלהם תמים, שלם. כמו יעקב אשתם. מתמימים את ציורם, איך הם מלוקחים את המילה כבוד והופכים את זה למשהו תמים יותר, שלם יותר. במה שמשארים את הטוב היוצא מהבעת הכבוד לאלוקים בהנהגה האנושית. הם מסבירים. אלוקים לא צריך את זה, את צריכה את זה. לדעת למה את צריכה לשבח בשבילך, בשבילך. למשל, יש לך מורה לאנגלית שמכריחה אותך ללמוד אנגלית. אם את לא אומרת אנגלית, מקסחת אותך. ומה היא אומרת לה? את לא תגידי לי תודה. אני פעם מדריך בכיתה ז' ח', היה מכריח אותם לעמוד בתור לחד האוכל, אומר, כשתתגייסו, תגידו לי תודה. מרוב אהבה אני זוכר אותו 50 שנה אחר כך, אתם רואות? עד היום עוד לא אמרתי תודה, גם כשהתגייסתי. אתם עוד תגידו לי תודה על זה, אין לכם כאלה? לא היה לכם כאלה מורות חמודות. אז מה, הן עוטפות כבוד? מה הכוונה? הן לא עוטפות כבוד, מה הכוונה? תביני כמה זה חשוב, נכון? עלינו לשבח זה בשבילך, ככה בני הדעה מסבירים. לא, כי אם לא צריך לברכי, את צריכה לברך! כי אם את לא מברכת, אז מה? אז את לא שמה לב איך העולם הזה יפה, וכמה חסד יש פה. את צריכה לברך, זה תעצה, עד הלתך, בום, תחפי ביס. אתם פעם מישהו אוכל בלי ברכה? לא יצא לך, זה קטסטרופה, זה מזעזע. זה דוחה. מישהו כמו איזה פרה. אוכל זה שפע, זה חסד, קורא פה משהו גדול, תברכי, תעצרי. אלוקים לא צריך, את צריכה את זה, את צריכה את זה. מישהו משקיע בך, מישהו, תגיד תודה, תהי שמחה. הטוב היוצא מהבעת הכבוד לאלוקים בהנהגה האנושית, אנחנו. זה כמו אדם שאומר תודה, אדם שאומר תודה, הוא לא אומר תודה כי הוא צריך את התודה. כי מי שלא אומר את התודה, הוא חי חיים קטנים ודלים ועלובים. מי שלא אומר תודה, הוא באדם לא שמח. באדם לא שמח. מי שלא אומר תודה, הוא חושב שהכל מגיע לו. עושים לו, תורחים לו. זה מובן מאליו, ואם מובן מאליו, אז מה? אז הוא לא שמח, מה אנחנו שמחים? אם את חושבת שלא מגיע לך, ובכל אופן, את אומרת, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, איזה כיף. אז כבר את מתרגשת, שאת אומרת תודה. אבל אם את חושבת שהכל מגיע לך, אז אין לך מה לשמוח. הכל ברור, מה שהביאו, הכל ברור, הכל ברור. אז מי שכמו ילד קטן, יש ילדים כאלה שמביאים להם קוביית שוקולד, אני רוצה עוד. אוקיי, אני רוצה עוד. זאת אומרת, וואלה, חבל שהבאתי. במקום רצית לשמח אותו, רק מתתר, רוצה עוד פעם באה, לא יקבל, נכון? אז גם אנחנו כאלה. יש אנשים רציניים, בני הדעה, בני הדעה, שיודעים להגיד תודה על מה שיש. גם כשקשה להם. לראות איך אני מתאפק. מה אני מתאפק? אני שומע מזגן, יש לי איזה דילמה פנימית. הוא מחמם, מה קורה איתו, הבחור הזה? על כמה הוא? 96? בסדר, אני לא... אני אקבל את זה באהבה, לא התכוונתי, זה... אנא, אנא, אל תזיזי את זה, אני אוכל להגיד תודה. וכולכם חם? בואו נהנה מזה. הייתי עכשיו במטווח. הייתי נהנה עוד הרבה יותר אם הייתי יודע שאני אגיע לפה ו... אפשר להעביר את השיר לשם? אבל אני אהיה חזק, אני אתרגש. אז בני הדעה מבינים שכבוד אלוקי זה אלא איזה ערית שחייב אם לא תגידי לו. להגיד תהילים זה לא להגיד תהילים. מה זה להגיד תהילים? שמעתם פעם את זה להגיד תהילים? אני אומר תהילים, מה זה אומר תהילים? יש ספר שאת אומרת אותו? יש ספר שאת מגידה אותו? אני לא אגיד. יש ספר שאת קוראת אותו? כן. מה ההבדל בין לקרוא ספר ללהגיד ספר? מה ההבדל? נגיד זה, אמן. בוא נגיד תהילים, בנות בוא נגיד תהילים, מה הכוונה? למה לא בוא נתפלל תהילים, בוא נאמר תהילים. כי מה זה להגיד? נמשיך עם המזגן? נהיה מעניין פתאום. מה זה להגיד? למה להגיד זה גרוע בעיניי? תהילים זה יגיר, היה פעם שם משפחה כזה ביידיש. מגיד תהילים. תהילים זה שירה. תהילים עפים על תהילים. זה מה שצריך להיות. בשביל דוד לא. אנחנו קוראים תהילים, אנחנו בהרבה פעמים לא מבינים את המילים. תעשו חידה, קחו פרק בתהילים, תעבירו פסוק מכאן לכאן. תעבירו מילה מהפסוק הזה, מילה שם. אם תקראי בסיפור רגיל, קראת פעם סיפור רגיל? יעבור משפט למקום הקודם, מה, לא הבנתי מה כתוב. בתהילים? כי אנחנו לא תמיד עושים, אנחנו אומרים כל מיני מילים בתפילה, מבינים, לא מבינים, אומרים. אלוקים רוצה שנגיד את המילים האלה. אמרתם פעם מילים בתפילה? כן, נגיד. נגיד. אז נגיד, יש איזה מין קנייה, צריך להגיד, בסדר, זה הרבה מאוד, אבל העיקר הוא, הלוואי, בקושי ידעו עברית בגלות. שנבין, נחשוב, מי יש שם? אנחנו רואים פסוקי קבלת שבת. רואים קבלת שבת. אז קבלת שבת, בשנים האחרונות, אולי זה כבר לפני שנולדתם, אז התחילו להגיד קרליבך כאלה, מגילות יפות, וסמיכות, קבלת שבת זה לא היה בשרים, עובדים, נכון? אפשר לעשות את זה יותר שמח. איך אפשר לעשות קבלת שבת יותר שמחה? חוץ מהמנגינות והריקודים. איך? זה קצת בעיה עם הקידוש. ואולי אפשר לשתות כל מיני דברים, ואז אני עוד יותר שמחים, נכון? תלוי, היה בר בחוץ. אני מתכוון שמה שהארי הקדוש אמר את הפרקים האלה לא בגלל שהיה שם מוזיקה שמחה, המוזיקה זה טוב. הוא אמר את הפסוקים לקבל שבת, מה הכוונה לקבל שבת? זה קורה משהו בעולם, משתנה משהו בעולם. ביום שישי כשהחמה שוקעת, העולם נהיה יותר יפה. העולם נהיה יותר טהור. העולם נהיה, את נהיית אחרת. משהו טוב כאן, פני שבת נקבלה. אתם יודעים מה זה פני שבת נקבלה? מחליפים לך את הפרצוף. כל יום שישי את מורידה את הפנים האלה, יש לך פנים אחרות. ולא בגלל החוצות הלבנות או אני לא יודע מה. באמת קורה משהו, משהו רוחני. ואם לא תשימי לב, אז מה יקרה? אז יעבור לידך, תוססי את זה. לקבל שבת הכוונה לפתח הקשבה פנימית. קורה פה משהו. אז הפרקים האלה בתהילים שלא כתובים בשולחן ערוך. וכל ישראל החליטו שזה מה שעושים. זה פרקים שאם תקשיבי להם, אז תיכנסי למות, תגידי וואו, אני עכשיו באירוע, קורה לי משהו, וואו, החיים שונים, איזה יופי. יש לך פנים אחרות, את מסתכלת אחרת על העולם בשבת. מסתכלת אחרת. הבעיות נמשכות, תקשיבים ש... אבל העולם הוא כאילו מנגינה אחרת, יש מנגינה אחרת. זה התפקיד של קבלת שבת. והעיקר בקבלת שבת זה לנסות להקשיב למילים. מה המילים האלה מספרות? זה הקטע בשבת. ואם אנחנו רוצים לצרף להקשבה גם מוזיקה, כשמצרפים לשיר מנגינה, אז גורם הרבה פעמים להקשיב למילים. והרבה פעמים מה? מי יודע מה המילים? המילים זה סוג של... מכירות בנות בנות 16 ששרים שירים, ששרות שירים באנגלית? בין טורקית ליוגוסלבית זה נשמע לפעמים. חלקיקי מילים, מה הם מבינות המילים? המנגינה עושה להם משהו. יש שירים כאלה שאם הייתי חושב מה הם אומרים, פעם היה לי מנהג לא יפה. כל ל"ג בעומר, אחרי בישיבה קצת שרים גם שירים... שירי ארץ ישראל, הייתי לוקח שיר אחד ומתעלל בו, זאת אומרת, נראה מה התכוון המשורר. לפעמים אחרי שאת שומעת את זה, את אומרת יותר אני לא שר את השיר הזה. למרות שהמנגינה שלו מנגנת משהו מאוד מאוד יפה. אז מעולה אם יהיה לקבלת, למשל, אם יהיה לקבלת שבת מנגינה שעוזרת להתחבר למילים. אבל אם זה במקום המילים, בני הדעה, הרב חושב שזה לא תקין, כן? יש המון לא תקין, בני הדעה שגם הם לא כל כך, והקומה השלישית זה מה שהוא יגיד. אבל בני הדעה אומרים לעצמם, הם מתמימים את ציורם במת, במה שהם משארים, הם חושבים שהטוב היוצא מהבעת הכבוד לאלוקים, זה לא לאלוקים יוצא, זה לי זה יוצא, אני מצביע לעצמם, מה זה שבת? פותחת את העיניים בבוקר. איך את פותחת את העיניים בבוקר? רוצה לכם לפתוח את העיניים בבוקר? לא כולם. יש כאלה שהיד מתחילה לזוז. עד שמגיעים לפלאפון עושות ככה ועוד כמה. יש כאלה שהרגל מתחילה לזוז. כל אחד, תלוי איך כמה. אבל איך? מה החז"ל רצו שתקום? יש כאלה שצריך להגיד מודה אני. מודה אני כמו... בשערי הגיהנום אפשר להגיד כזה מודה אני. מי חושב? מודה אני זה... זה להיות שם. זה פותח את העיניים. וואו, יום מטורף. מודה אני, זה את פותחת את העיניים, אומרת, אני לא מאמינה, איזה יום הולך להיות פה. ואז את רוצה סלטה, ממצב שכיבה, אמרו שזה מסוכן ללב, ובכל אופן זה, איך אפשר אחרת? ממצב שכיבה, את עושה שתי סלטות באוויר, מסתערת קדימה, נכון? לטרוף את היום הזה שמגיע. זה מודה אני. מודה אני, זה יואו, תודה, איזה כיף! לא, איזה באסה, צריך לזחול. נוזלים לאט לאט מהמיטה לכיוון הרצפה, מתמחים בכל מיני עזרים, קביים, ככה, כדי שנשמור על איזה... אז בני הדעה מבינים שישבח את אלוקים, זה לא שבח את זה, לשבח את עצמי. תגידי מודה אני, שהיום שלך יהיה טוב. אלוקים לא צריך שתגידי לו תודה, אכפת לו. תגידי לו תודה, לא תגידי. מודה אני לפניך, אז את אפה, זה יום אחר. אם באמת נשקיע במודה אני, אז נתחיל את היום במנגינה אחרת. מנגינה אחרת, תגידי לעשות חשבון נפש בקריאת שמה על המיטה. אז אני בזמן יכול להתחיל לעשות חשבון נפש מודה אני. פותח את העיניים, מחזיק את עצמי חזק בשביל לא לעשות את הסלטות האלה, זה ממש בורח לי. אבל אם אני מצליח, כנראה שהדחף לסלטה פחות באותו, אז אני מתחיל לחפש את הדברים ששווה יקום בשבילם. איזה יופי, מה מחכה לי? יש כמה דברים פחות נחמדים. אני יודעת שיש בנות שנכנסות בגיל 16 למיטה, ויוצאות באזור גיל 18. למה הן לא יוצאות מהמיטה קודם? כי שום דבר בחוץ לא מעניין אותן. אין להן תקווה, ואין להן טעם. במיטה על הפנים, מישהי פה ישנה פעם במיטה בבוקר? אחרי 8 אני מתכוון. לא בבוקר. 8 זה עוד חושך בחוץ. אחרי 8:30. אם מישהי עשתה את זה יודעת איך זה על הפנים. על הפנים. יש לך מישהי שאתם מכירות שישנה אחרי 8:30? תשאלו אותה. זה החלומות הכי דפוקים. וואי וואי, זה חלומות. לא, הם לא זוכרים אותם, גם איכסה כזה. אז למה הם עושות את זה? גם כמה רע להם במיטה, בחוץ עוד יותר רע להם. ככה זה. עוד פעם הלכו לעשות שיעורי בית, ועוד פעם נרדם בשיעור אנגלית, ועוד פעם זה. לא משנה מה קרה להם. אז בני הדעה מסבירים שהכבוד לאלוקים, זה בכלל הכבוד לאלוקים. תני כבוד, זה תביני כמה, תשקיעי בזה, זה חשוב, כדאי לך. תשקיעי בזה, זה לשבח. את ברכות השחר, זה לא בשבילו, זה בשבילך. איזה יופי, איזה עולם, איזה שמח, איזה שמח. בברכות אחרי זה יש פסוקי וזמרה. מה זה זמרה בעברית? יש לזה שני פירושים, נכון? שפירות אחד זה שירה, ופירוש שני, מזמרות. כשרוצים לקצץ ענפים לא טובים, זה מה שאת עושה הבוקר. את גם פסוקי ברכות השחר זה בעולם הפרטי שלך. יש לך ידיים, יש לך רגליים, את רואה? פסוקי דזמרה זה, את מתעוררת עם קצת עשן במוח, אז את גוזמת אותו. את אומרת, איזה עולם יפה. השמיים, הארץ, יכולה להסתכל בגלויה גם, יכולה להסתכל באיזה סרמיה, את אומרת, איזה עולם יפה, עולם שמי גדול. גם שרה קצת וגם מורידה מכסחת את כל ה... נשאר אשם מחלומות בלילה. אחרי זה את מגיעה יותר למעלה, כי את שמעת כבר מה זה תורה ומה זה עם ישראל. אז בני הדת הם לא חושבים שאלוקים רודף כבוד, שטויות. הם חשבו על זה. אמרו זה לא יכול להיות. רוב האנשים בגלות בכלל לא חשבו על זה. זה היה בסדר. איך הם הסתדרו בגלות, זה הרב יגיד בעמוד הבא. עכשיו אי אפשר להסתדר ככה, זה נהיה יותר ויותר 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 מסובך. אז בני הדעה ישבו והם אמרו, זה מקדים אותנו, וגם את זה הרב לא קונה. בסדר? מה הרב כותב על זה? שלוש מדרגות, מדרגה אחת תאמון, שהוא לא חושב, אם הוא היה מסביר מה הוא חושב, וואי וואי וואי. בני הדעה מתמימים מציורה. גם מה זה, מה קורה להם? הנה תהיה להם רק הכנה לציור רפה. המתיישב בקרמה ודוחק. אתם מבינות? זה שאומרים תודה לאלוקים, זה לא בשביל אלוקים, זה בשבילך. בסדר! זה בסדר, אבל זה לא, הרב לא, הרב לא אף על זה, אתם רואים? ציור אפה, רפה הכוונה, חלש, כן, תחזיקי חזק, תחזיקי החזקה, תרפי. מה זה כן באמת? מה זה כן באמת כבוד לאלוקים? מה צריך להיות כבוד לאלוקים? מה הוא כן? הוא אומר מה לא, מה שצריך להיות. רגש חיה מפרנס את כל כוחות החיים, וקו החומר שזה לא יכול להיות להתעודד לרגש מחיי כוחות לאומיים. אז זה לא מניע מדינו, בסדר, זה הופך אותך למוסרית, ליותר שמחה, ליותר מסתכלת החיים טוב, אבל זה, מה זה באמת צריך להיות? עכשיו הוא כותב אז, אומנם, הכבוד האידיאלי, כבוד החפצים האלוקיים, שהתחלתם נמצא בצוב שבאנו בעצמנו בפרט, במקור הטוב של אומתנו בכלל, והוא זם מתוך פעם מסחר מתפרנדה מדעת, באופן שנים פרנסים עם פרנסה לאומית, כבר יתקבוע את דורות הבאים. דבר זה, אנחנו נקרא את הנקודה, דבר זה נמצא באור השם, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, שקראו בשמו ודיעו דרכה בעולם, שנעצו את אלוהי הנכר ונערו השם ואל טובו. נקודה יש לכם שם? פסיק. טוב, תמשיכו לבד כבר על הנקודה. להסביר מילה מילה או את הרעיון? מילה מילה? אנחנו נגמור את זה באמצע השנה הבאה. את הרעיון. אתם צודקות שאתם רוצות מילה מילה, לא מה שאני צודק בכלל. הרעיון שכשמשבחת את אלוקים, את משבחת את עצמך. כשאת מספרת כמה אלוקים גדול, את מספרת לעצמך כמה את גדולה. את לא מדברת אליו, את מדברת על איך זה משפיע עלייך. כן, את מדברת עליו. אבל הוא אלוקים שלך. אלוקים שלך. אנחנו מתחילים את 18, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כשאת אומרת שאלוקים אלוקים של אברהם, מה את מתכוונת? שגם את אברהמית, נכון? גם את יצחקית, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, כן? זה עלייך. גדול, גיבור ונורא, המשמעות היא שגם מה? שגם את יכולה להיות גדולה, גיבורה ונוראית. בטח. זה לא דיבורים עליו, נכון? זה מה שדעת אלוקים למד אותנו. תורה זה לא איזה משהו ש... אנחנו נמחקים, בטח נמחקים, אבל נמחקים בשביל שזה יחזור לנו בבומרנג ויעיף אותם מקומות אחרים. כבוד לאלוקים זה לא כי הוא צריך ולא כי זה עושה לך מבט טוב על החיים. כי הוא מספר לך מיד, מספר לך מיד. את אומרת לאלוקים תודה שהוא שומר עליך, אז תביני מיד אם הוא שומר עליך. זה נמצא פה בתוך המילים. הכבוד האלוקי, זה כבוד המגמות, חפצים, מגמות. זה נמצא בצד טוב שבאנו. ב-18 יש את מפת הנפש שלך. ב-18 לא אומרים לך, חשוב שתבקשי את זה, חשוב שיש קלה שיושבת על הכיסא, ואז אומרת, תגידי ברכה על זה, על זה, על זה. זה לא 18. ב-18 אומרים לך, מה את? מי את? מי את? מה שתול בקרבך? מה יקרה לך שם ישראל? מה יעבור לך? מי את היא? כשאת אומרת אלוקים, זה ההשלכה היא איך זה מקרין עלייך, איך זה מקרין על מישהי שיש את האלוקים. כשאנחנו מדברים על התחייה, אני מצטער להחזיר אתכם. אנחנו לא הטופ, אנחנו לא היעד. אנחנו חווה על הזמן. הציונות הדתית באמת, באמת, באמת למופת, לגאון, תנועה ערכית, צנועה, אידיאליסטית, ומידות טובות, באמת, באמת, אבל זה אנחנו רק בתחילת הדרך. לא בשביל יש. צריכים את כולם, אי אפשר לתאר על אף קפלניסט אחד, אי אפשר. צריכים כולם ביחד. נחתור ביחד לאיזה משהו שהוא... שברוך השם שנתנו את העיניים ונתנו את הזכות להיפגש עם זה. למה את יושבת ולומד את התורה הזאת ולא... כי אלוקים צ'יפר אותך, כי אלוקים אפשר לך, כי אלוקים סלל לך דרך שתאפשר אותך להיחשף לדברים מאוד גדולים. אבל זה בשביל כולם, וכולם ביחד. נעיף את המדינה הזאת. כן, גם ההייטק התפתח, בסדר, חשוב מאוד, אבל... נכון, אמרתי לכם פעם, כמו שלפני 500 שנה, הטכנולוגיה הייתה כל כך פרימיטיבית, כל כך קטנה, המדע היה כל כך זו. ותראו מה קרה היום. אז על אחת כמה וכמה זה נכון למה? לכוחות הנפש שלנו, לכוחות הרוח שלנו. זה מה שיקרה כשמדינת ישראל... יכול להיות מדינת ישראל... אז זה קורה, זה מתחיל לקרות, זה מתחיל לקרות. זה חיים כאלה שלוקחים אותם ממקומות אחרים לגמרי, הרבה יותר מסגבים, הרבה יותר גדולים, הרבה יותר גדולים. זה עבודה של המון שנים, של המון אנשים, לאט לאט, אבל מה שמתקדם כל שלב וכל דור, יש הרבה מאוד באמצע, יש הרבה מאוד צריך לטפל בהם, בעוד קימיות, נכון, בהרבה דרך. אבל בתוך זה צומח משהו אדיר, צומח מה שכתוב על הרדת אלוקים, אנחנו בהרבה 20-20, נכון? כל טוב.